אנחנו התחלנו בשבוע שעבר במערכה למגילת אסתר. אם אני זוכר טוב, הספקנו לעורר על זה שמצאנו את מרדכי, שלא כמו שמובן בצורה כל כך פשוטה במגילה, שהוא נמצא שם באיש יהודי, היה בשושן הבירה, עושה לנו רושם שהוא היה שם מאז הגולה אשר גלתה עם יוחניה מלך יהודה, אבל הנה מסתבר שכנראה הוא גלה, כמו שכתוב שם, אבל מסתבר שהוא גם עלה, והוא חזר לירושלים עם שווה הגולה, וחזר עוד פעם שם לשושן. גם הזכרנו שהיה לו כבר מפגש עם המן, שגם הוא כנראה הגיע לשושן במסגרת השליחות של צרי יהודה, ששלחו יחד איתו את כתב הסתנה על מלאך הקמת הגדר ביהודה וייסוד המעלה של ראשית ימי הבית השני ועליית עזרא ונחמיה. ושאלנו מה מוביל את מרדכי, מה מוביל אותו חזרה שם לגולה, מה מוביל אותו אחרי שכבר עלה לחזור לשושן, אחרי שהוא כבר היה בירושלים. אני חושב שבנקודה הזאת עצרנו, ואמרנו שמכאן נעסוק בפעם הזאת. והנה נתחיל לעסוק בזה. אנחנו יכולים לשער, על פי סוף העניין, נבין את ראשית העניין מסופו. הלו, סוף העניין זה שם הסיפור של המגילה. וגולת הכותרת של המגילה היא ימי הפורים אשר לא יסוף מתוך היהודים וזכרם מזרעם. ביחס לעניינה של המגילה ועניינה של עניינם של ימי הפורים, ודאי שגולת הכותרת של ימי הפורים בשני הימים שנקבעו שם בימי הפורים, ודאי שהוא המתבטא דווקא ביום ה-15 בו, ששם חוגגים כמו שחוגגים במקום ששם הייתה התרחשות העיקרית, בשושן הבירה, ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד כך וכך, כי שם היה מרכז ההתרחשות, והיום שבו מבטא את גולת הכותרת, את שלמות מהלך התשועה הזאת שהייתה שם ליהודים, ודאי הוא זה שמתבטא לא רק ב-14, אלא גם ב-15. ומכל מקום, אנחנו יודעים שיום ה-15, לא נחגג בכל מושבות היהודים בשווה, אלא רק במקומות מסוימים, אלא מוקפים חומה מימות יהושע בן נון. רק הם חוגגים כמו בשושן. ואת המדרג הזה של גולת הכותרת של הפורים, יש לחוג אותם על פי הקריטריון של ערים ומקופות חומה ממות יהושע בן נון, זה דבר שהוא קצת תמוה, כי מה הקשר של יהושע בן נון וערים ומקופות חומה ממות יהושע בן נון דווקא לשושן? זו שאלה פשוטה ומפורסמת שכן נדרשו לה כבר, הירושלמי נדרש לה, הרמב״ם מזכיר אותה, הוא מוברח בפי חול, התשובה ידועה, כל זאת הייתה משום לחלוק כבוד לארץ ישראל. שהייתה הארץ חריבה ושוממה, ומצאו לנכון לחלוק כבוד לארץ ישראל. ועל כן קבעו שאת את מסיבת הימים כשושען, אז זה דווקא מה שהבליט את כבודה של ארץ ישראל. וכבודה של ארץ ישראל הוא ודאי נערך על פי ימי יהושע. כי בכלל, עניינו של יהושע, הגמרא אומרת, שאילולי חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חודשי תורה וספר יהושע, מפני שהערכה של ארץ ישראל בו. כי באמת, כל ספר יהושע, שהנה אנחנו לומדים על פי הביטוי הזה בגמרא של חז"ל, שזה מדרגה אחרת לספר יהושע מאשר כל ספרי הנביאים, מדרגה שהיא מתלכדת עם מדרגת התורה, תורת משה. תורת משה היא לכתחילה, גם ספר יהושע הוא לכתחילה. רק עניינה של תורת משה זה התורה, ועניינו של ספר יהושע זו הארץ. ערכה של ארץ ישראל בו, ההיערכות של עם ישראל בארצו, היא מתוארת בארץ ישראל, ועצם ההיערכות והכיבוש וההתנחלות של העם בארצו לראשונה, היא בעצמה מבררת, הם בעצמה מבררים את הערך של ארץ ישראל. מסתבר שארץ ישראל יש לה ערך כגולת כותרת, כמטרת על, כעניין הלכתחילי של עניינה של תורה. וכמו שאנחנו באמת מכירים את זה בתורה, מראשית התורה, הפסוק הראשון שבתורה, המדרש הולך ומעגן אותו ביחס לסוגיית ארץ ישראל, שהם יאמרו אומרות העולם, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבע עמים וכו'. וגם המילה האחרונה של התורה היא מדברת, והראו השם את כל הארץ, מן הגלעד עד דן ואת כל נפתלי עד הים האחרון. זה התוכן של המבטים האחרונים של משה. זאת הארץ, זאת הארץ. וזאת הארץ זה ראשיתה וזה אחריתה של התורה, וזה המשכיותה של התורה ומדרגתה של הנחלת התורה. והארץ על ידי יהושע, זה ערכה של ארץ ישראל. ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, הן המבליטות, הן המסמנות את ערכה, את כבודה, את עניינה, את משמעותה של ארץ ישראל. טוב? זה יפה. הבנו למה באמת מתאים ליהושע אם אנחנו רוצים לחלוק כבוד לארץ ישראל. אבל, מאחר שהגענו לנקודה הזאת, יש לשים לב לזה קצת יותר, ולא רק להישאר בסתמיות של הקביעה הזו. כי, אז מה יוצא לנו על פי הדברים הפשוטים שאנחנו כולנו יודעים ומזכירים פה? יוצא לנו שגולת הכותרת של ימי הפורים היא מכוונת על ידי מרדכי ואסתר, או מתקני ימי הפורים האלה של יוסף מהם וזכרה מהיהודים. גולת הכותרת שלהם היא מכוונת ביחס לארץ ישראל. קצת כמו שאנחנו נוהגים לומר שם בשמחתנו, תדבק לשוני לחיקים לא יזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, כמו שאנחנו נוהגים לומר, שמה שאנחנו נשבעים ורואים את הטעם, התוכן של שמחתנו ובזכירת ירושלים, בשימתה על ראש שמחתנו, זה לא כמו שלפעמים אפשר לשמוע מכל מיני מסדרי קידושים שתמיד מעוררים בי איזו תהייה, שעל אף שאנחנו מאוד שמחים, כל מקום אנחנו לא לגמרי שמחים, כי אנחנו בכל זאת רוצים גם לא לשכוח את ירושלים, אז לכן. אבל זה לא התוכן של מה שאנחנו אומרים בביטוי הזה, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, כי העלאת ירושלים על ראש שמחתי, כן, פיזית, זה מה שנוהגים לשים אפר מקלה בראש חתנים, זה רק ביטוי פיזי של העניין המהותי, העלאת ירושלים על ראש שמחתי. ראש שמחתי זה לא הראש שלי, זה הראש של השמחה שלי. ראש השמחה, זאת אומרת, כמו ראשית שמחתי, הנקודה המחשבתית של שמחתי, זאת אומרת, האידאה של שמחתי, רעיון העל של שמחתי, זאת אומרת, המהות הפנימית של שמחתי. כלומר, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, אם אני לא אעלה את ירושלים כראשית והמבחר, העיקרון והתכלית של שמחתי, שזה בעומק העניין פירוש המילה ראש. אז יוצא שלא שיש לנו מקום חם בלב לירושלים על אף שמחתנו, אלא על מה שאנחנו נשבעים ותדבק לשוני לחיקי, אם לא, זה אם שמחתי איננה מגויסת בתור פרט של ירושלים, אם לא כל עניין שמחתי הוא למען ירושלים, והטעם והתוכן של שמחתי הוא בירושלים. בזאת לא תשכח ימיני, לא תדבק לשוני לחיקי, ואחרת, אחרת, כי שכחת את העיקר ועשית שמחה מהפרט. אבל כל שמחתנו הפרטית היא לעולם במה שהיא הולכת ובונה חורבה מחורבות ירושלים. כמו ההערה הפשוטה והיסודית הזאת, שאני מקווה שהיא דווקא ידועה, אני חושב שגם ככה צריך להתבונן בקו ההתבוננות שאני מזכיר פה עכשיו מירושלים. אני רוצה להזכיר, רוצה לציין את עניינה של ארץ ישראל, שבסיכומו של דבר שמים את כבודה של ארץ ישראל בתור הסימון או היום או התנאי לחגיגה המרכזית של ימי הפורים. זה לא כי יש לנו פינה חמה בלב לארץ ישראל, כי זו הנקודה וזה גולת הכותרת וזה העניין וזה תמצית ורעיון ועקרון העניין המתבטא בגולת הכותרת שלו. גולת הכותרת, ראש העניין, זו ארץ ישראל. לענייננו, אני רוצה לגזור מהסוף את ההתחלה. המהות של כל סיפור המגילה הוא נעוץ בעיקרון שלמען ארץ ישראל. למרות שארץ ישראל פה במגילה היא קצת נעלמת, לא נזכרת כל כך, כל פנים, ודאי לא באופן ישיר, באופן מאוד עקיף. אבל לא בכדי המגילה הזאת, מגילת אסתר, היא, כי גם שם שמיים, הוא גם כן לא נזכר במגילה הזאת. הוא קצת נסתר. והמהות הכלל ישראלית, היא גם כן לא נזכרת במגילה הזאת, היא נסתרת, אבל יש פה עניין מיוחד שהמגילה הזאת היא מגילת אסתר. והנקודה הנסתרת היא דווקא הולכת ומתגלה פה בדרכים לא כל כך ישירות, לא כל כך גלויות. אבל דווקא מה שנראה לא גלוי הוא המהות הפנימית הנסתרת שעומדת ומרחפת מעל כל העניין. סיכום וחזרה, אני רוצה לטעון, העניין הזה של מגילת אסתר, עניינה העיקרי זה ארץ ישראל. כן, במסגרת הטיעון הזה על הקו שאני רוצה להגיד שהוא הקו החורז, החוט החורז את המסכת, על פי זה נוכל בקלות להתחיל לאסוף הרבה מתונים שאנחנו מכירים אותם כשלעצמם מפוזרים ביד רחבה לאורך פסוקי ומדרשי חז"ל ראשונים ואחרונים בביאורי, פירושי ומדרשי המגילה. והנה ככן, ממה שאמרנו פה עכשיו, אז בואו נזכיר עוד איזו ידיעה שם מהסוף, מסוף הסיפור. ואת בית המן נתנו למרדכי, ומדרשי חז"ל, בית המן שנתנו למרדכי, את כל כסף בית המן מסר מרדכי, שזכה בכל הכסף הזה, לבניין בית המקדש. אופס, הנה, שוב, זה חוזר אל נקודתנו הסופי, והתמצית, פה הפעם של העושר הממשי, הוא מהווה מניע או בסיס כלכלי להמשך בניין בית המקדש. מהסוף הזה, בואו נחזור עכשיו להתחלתנו ששם אנחנו נמצאים. אפשר על פי קצה החוט הסופי להאחז בקצה החוט הראשון ולראות שזה אותו חוט, ולהעלות מהנקודה הזאת את הסברה שמה שמרדכי נוטש את ארץ ישראל זה היה למען ארץ ישראל, בגלל ארץ ישראל. ואנחנו יכולים להעלות את ההשערה שהוא נוטש את ארץ ישראל בגלל המצב ההיסטורי, שבסקירה מהירה אנחנו אמורים להבחין, או אנחנו אמורים להיזכר במה שאנחנו מכירים מתיאורי המצב של אותה עלייה, של אותו ראשית ימי סוד המעלה, של ימי בית שני, שאומרים שיש סיבה או יש רעיון או יש מקום להשערה למה נמצא את מי שאמור לשבת שם בשבט תחכמוני במושב חבריו החכמים הזקנים הסנהדרין ברום עולם הרוח, ובמקום זה אנחנו מוצאים אותו מרדכי יושב בשער המלך. תגידו, כל מלך שבמגילה מלך מלכי המלכים, נכון? מכל מקום עכשיו נדבר בפשט החיצוני, יושב בשער המלך אחשוורוש. מלך אחשוורוש, טוב, הוא בסדר, הוא יושב בשער המלך מלכי המלכים על ידי שהוא יושב בשער המלך אחשוורוש. ובשער המלך אחשוורוש, מה שלא יהיה, יכול להיות שבמושגים הפרסיים המדעיים זה דבר מאוד מכובד, אבל לאיש איש מופלא, איש חכם וטוב, איש עליון כמרדכי, כיושב בשער המלך, יושבים שם שער הטיפוסים שבשער המלך, ויושב רושם שהם לאו דווקא מהאנשי הסנהדרין, הם דווקא מהפרטמים מן הסתם, החשדרפנים יושבים שם. אתם יודעים, אחר כך יש שם מסיבות, ככה מתחיל הסיפור הגלוי של המגילה. כשבת המלך אחשוורוש של כיסא מלכותו משתה לכל שרה ועבדה, ושרה ועבדה, וחז"ל מתארים שמה הולך שם במסיבות. הסוף של המסיבה, כתוב לב המלך ביין, ידוע, אבל זה רק המשך של האטמוספירה הכללית. כי מה עושים במסיבה? במיוחד ששותים, אולי גם בלי ששותים, מתוך שככה עושים, בסוף גם שותים, מתוך ששותים, בסוף ככה עושים. אבל חז"ל מתארים, אלה אומרים מדעיות נאות, ואלה אומרים פרסיות נאות. זו הסוגיה, מתוך הוויכוחים מי הנאות, בסוף תביאות ושתי וכו'. אז אני מתאר לעצמי שזה לא חיתוך הדיבור שלפתע צץ במוחם של החשדרפנים האלה שם במשתה. זה התרבות שלהם, זה האופי שלהם. ועם הטיפוסים האלה מסתובב מרדכי. ובכלל שמרדכי יושב בשער המלך, אין לבוא לשער המלך בלבוש שק, כי לא כל הארכיפרכי מסתובב ובטח לא יושב בשער המלך. מי שיושב בשער המלך זה שועי עולם, זה מנהיגים. מה שמתאים עם המדרש שהזכרנו בפעם הקודמת, שאנחנו מוצאים את מרדכי והוא פידל מרשל, הוא גנרל גדול, אחד ממנהיגי צבאותיו של אחשוורוש. אז הנה לכן מסתבר שמרדכי איש רב פעלים ורב כישרונות, ושהוא, נו, זה שהוא מבין 70 לשון אנחנו יודעים עוד מהגן, כי הוא מאנשי הסנהדרין שיודעים 70 לשון. אז לכן הוא מבין שם את התרסית של בקטן ותרש. אבל חוץ מאשר כישרונותיו הבלשניים, שהוא מרדכי בלשן, כן, הוא איש פיקח, הוא חז"ל אומרים שהוא מרדכי, הוא פתחיה, הוא היה נקרא פתחיה, שהיה בכלל חכם מאוד, דריש, בייל ודריש, הוא היה יודע לבלול ולדרוש, זאת אומרת, מבין בחוכמת הנפש של האנשים, מתארת שם הגמרא, שנשים שהיו מביאות קורבנותיהם, וכנראה נשים מאוד פשוטות, וכמו שתופעה שמצויה מאוד בהמון הרחב, שאומרים דבר אחד ומתכוונים לדבר אחר, או מדברים בבלבול מושגים שלפעמים דווקא מבינים אותם, לפעמים רמת הבלבול הנפשית היא כל כך גדולה שאי אפשר פשוט להבין מה שהם אומרים. ומכל מקום מרדכי הוא לא מתבלבל. הוא בולל את הדברים והוא דורש והוא מבין לכוונותיהם הפנימיות הנרמזות בבלבול מיליהם. הוא פתחיה, הוא יודע לפתוח שערים לעניין האלוהי, גם להמונים, מבין גם כשאחרים לא מבינים. אז הנה, בקי בלשונות, בקי בהלוך נפש של בני אדם, הבן אדם הזה הוא כנראה ענק, ברור ענק, הוא אחד מהסנהדרין, אבל הוא ענק גם ביכולות הנפשיות שלו בכל תחומי החיים. כי הנה, הוא מסוגל להיות גם מצביא, מסוגל להיות גם שר פוליטי במשטרו של האימפרטור הזה אחשוורוש. אדם רב כישרונות שכזה, סביר שהוא יושב שם בירושלים, ואת הנקודה הזאת שנשלח שם מירושלים על ידי צרי יהודה, כתב הסתנה שבאמת עניינו לעצור את כל מפעל ההתיישבות, כל מפעל התקומה והתחייה של האומה בארצה. למען זה היה עניינם של צרי יהודה. אז הנה, את זה כבר הזכרנו. רק אולי גם הזכרנו, אחר נזכר שבאמת הזכרנו, שבאמת כתב הסתנה הזה הועיל. זאת אומרת, ובאמת המפעל נעצר. עכשיו, לפי המדרש שגם אותו הזכרנו, עוד לפני שזה נעצר כנראה כבר מרדכי כבר יורד. כי סביר שעוד לפני שזה נעצר לחלוטין, המצב כאן בארץ היה עם כל התקומה וכל העבודה וכל המפעל של ייסוד המעלה, המציאות הייתה מאוד מאוד מדולדלת וקשה. נזכיר באף את הדברים הידועים. שבי הגולה הציונים של אותה תקופה לא היו יותר מאשר 40 אלף איש, שהם מתוארים בלשון חז"ל בסוף מסכת קידושין בתור 10 יוחסין. 10 יוחסין עלו מבבל. 10 יוחסין זה במרכאים, במרכאות, עם יוחסין. 10 עם יוחסין עלו מבבל. היה להם ייחוס. היה הייחוס שלהם, שהם ממזרים, חרורים, שתוקים, אסופים. קיצור, הגמרא אומרת, לא עלה עזרא מבבל עד שעשם כסולת נקייה. בעליית עזרא ונחמיה, עליית עזרא בעיקר, כל תלמידי חכמים, כל המיוחסים באמת, בלי מרחאות, הם בכלל לא עלו. הם לא עלו, אפשר לשאול למה לא עלו. אפשר לדלג על התשובה ולהסתפק בעובדה, הם לא עלו, נקודה. ייתכן יש בפני יהושע בכתובות שהוא אומר שהם לא עלו כי הייתה מסורת בידם שגאולת בית שני היא לא באמת הגאולה האחרונה שאין אחרי הגלות שעליה דיברו הנביאים, אלא היא רק אינה אלא רק פקידה. בתור פקידה, אז אדרבה, תלמידי החכמים שהם ידעו מדברי הנביאים, מדברי הנביאים והמסורת שהייתה בידה, וכמו שבאמת בנבואת חגי זכריה ומלאכי, הדברים מתבררים שם, שבתחילת נבואת זכריה, יש שם פסוקים כאלה שאומרים, מה אתם חושבים שהחשבון בינינו נגמר? קצף גדול קצף השם על אבותיכם. אתם חושבים שואלים באיזה שלב, שואלים שם בהתחלה, הבכה בחודש החמישי ובחודש השביעי, כאשר צמתי כמה שנים? זאת אומרת, הם תוהים האם להמשיך להתאבל בתשעה באב, כי הם כבר מקימים את יסוד המעלה, הכינו שם, הניחו שם אבן הפינה לבניין בית המקדש, והנה כבר חוזרים ארצה. אז יש עדיין מה להתאבל על תשעה באב, ויש להתאבל על חורבן המדינה בצום גדליה, בחודש השביעי, כאשר צמתי כמה שנים, כי הנה עכשיו, טוב, אין כל כך מדינה, ואנחנו אומרים מדינה בדרך. אז הם תוהים, שואלים. ואז יש מין תשובה מאוד מוזרה מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הצום צמתוני אני? מה, אני צם? מה זה מעניין אותי השאלות שלכם? אתם מתעניינים לצום, לא לצום. אני מתעניין בדברים אחרים. אמת, צדק משפט, שיפטו בשעריכם. איש רעת אחיו, אל תחשבו בלבבכם. אני שלחתי את עבדי הנביאים, משכם ושלוח אליכם, ודיברתי איתכם על כל מיני דברים שמעניינים אותי, על צדק ועל טוב ועל הגינות, ואתם מתעניינים אם לצום או לא לצום. אתם צמים, מה זה מעניין אותי? אני צם, אתם צמים, לא מעניינים אותי אתם. זה מין סתירת לחי כזאת, וזה מצטרף לעוד פסוקים בכל הנביאים האלה, של חגי, זכריה ומלאכי, שבהם כל פעם שהעם הם מרגישים את עצמם טוב, אז יש להם גערה. גערה שלא יחשבו שהחשבון, חשבון לא נגמר. כי כל מה שיש פה עכשיו זה רק מנוחה מסוימת, שבאמת יכולה להתרגם לכלל, אם תנצלו אותה לחזרה בתשובה ותתקנו את כל השחיתות הנוראה שנתקבצה בנשמת האומה במסכת של דורי דורות, של הזוועות, של מה שהוביל לחורבן, אם תנצלו את זה, אז גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, אם במקום הזה אתן שלום, ככה מסביר המלבי. זאת אומרת, אם אתם תהיו באהבה ואחריו שלום ורעות ביניכם, ולא תהיה ביניכם שנאת חינם, והיא תהיה אינדיקציה למידות הטובות שתוקנו ביניכם, בשחיתות של עבודה זרה שהושרשה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפכות דמים, מה שהלך שם, מה שתימה את נשמותיכם, זה כבר המצב ישתפר. אז גדול יהיה כבוד הבית הזה אחר. ולא, שלוש נקודות. על כל פנים, את האטמוספירה הזאת, בסוגריים, הייתה גם אטמוספירה הפוכה, כי כל פעם מתי שהם היו בדכדוך, בחוסר מוטיבציה או בייאוש, אז באה נבואת תמיכה, עלו ההר, ובנו, קחו העץ, ורוחי עומדת בקרבכם, אל תיראו, ועשו, וחזק יהושע, וחזק, מחזק אותם, שיצליחו ויעשו, ומעודד אותם. אז יש שם מין קו אלוקי חינוכי כזה, כשהם מיואשים לעודד וכשהם מרגישים טוב עם עצמם לדכא. הצד הזה של האוריינטציה הבעייתית הייתה חשופה, גלויה בפני התלמידי חכמים, והם ידעו שהסיכויים שהמצב הזה של התקומה הזאת, של הפקידה הזאת, זה יהיה התיקון, הסיכויים הם סיכויים בלבד. והייתה בהם מין פיקחות כזאת, כאילו, איך אומרים בימינו, מה אנחנו הולכים, באים, הולכים, באים, אנחנו נשארים פה, תגמרו, אנחנו מחכים. אז כבר נשארו שם בשושן, היה להם טוב, הם היו הסולת, עסקו בתורה, בירת שמיים, וכל הפסולת הפכו להיות הציונים, הם עלו. והבעיות שלהם בתור פסולת, לא, זה לא רק היה בעיות של בעיות משפחתיות, של לך תדע מי האבא שלו, ולך תדע איך הוא נולד, ומאיזה משפחות, ומאיזה שוליים חברתיים הגיעו האנשים האלה. המעמד הנפשי ורוחני של האנשים היה בהתאם למעמד מעמד המפוקפק מבחינת היחוס שלהם, כי שם הם היו מחללי שבתות ונושאי נשים נוכריות ובוגדים בנשותיהם, ואחר כך גם היחסים ביניהם לבין עצמם משעבדים באחיהם, תפסו שם, היו ביניהם כמה עשירים, אז תפסו את אחיהם בתור עבדים, והייתה שם גערה גדולה על הנושא. ואם תגידו נו, כנראה זה מין תופעות כאלה, איך נגיד? אנחנו מכירים עם דבר כזה, אנשים שעושים רושם בכל מיני צדדים של חייהם, לא כל כך מעלי. איך קורא לזה האישות מלכו בימינו? פחותי ערך. אין בפחותי ערך. אין בבינוני. אין בישרים בלבותם. אז יש לפעמים, והרוח מופיעה, בפחותי ערך. נכון שמבחינת, איך נגיד, שמירת שבת, ובינו לבינה, איך נגיד, הם לא משהו. אבל ביחס למסירות לארץ ולבניינה הם מאוד. ולכאורה כך באמת אפשר להגיד, כי באמת כתוב ולעולים יטיל מלח. והגמרא אומרת, מה זה העולים יטיל מלח? שהיה העולם ראוי להתהפך מפני מעשיהם לתל מלח, לסדום בעמורה. סדומיים היו, אתם מבינים? היו טיפוסים סדומיים כאלה. העולם ראוי להתהפך מפני מעשיהם לתל מלח. ועם זה, יש דברי חז"ל הפוכים, שאומרים שהעולים שם מבבל היו שמותיהם כעורים ומעשיהם נעים. שמותיהם כעורים? יש להם כל מיני שמות. צריך לראות שם ברשימות שם בין עזרא ונחמיה. אחד קוראים פשחור, אחד קוראים בנקוץ. כל מיני שמות מוזרים יש להם. שמותיהם כעורים, ומעשיהם נעים. בספר אמא בנים שמחה, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים את הסתירה הזאת משם, הוא מזכיר את הסתירה הזאת, והוא יושב אותה, אומר, כן, כמו שאמרנו פה עכשיו. באמת, מעשיהם ראויים מצד מעשיהם, ראוי העולם להתהפך מפני מעשיהם לתל מלח. אבל מכל מקום, הנה מעשיהם נעים, על אף ששמותיהם כעורים. איזה מעשיהם נעים? עלו לארץ, בזמן שכל הצדיקים והמיוחסים והמהודרים, ואתם דרך חכמים, יודעים לפלפל פלפולים נעים ונפלאים עד שישאירו אותם שם בבבל. אז הם לא ידעו את הפלפולים האלה, וידעו פשוט לקום ולעלות. זה מעשה מנעים. נכון. ומכל מקום, גם בזה אל נשלה את עצמנו. כי כשנחמיה, זה נכון שהיה להם, אני יודע, יד אחד אוחזת בשלח, ויד אחד בונה. והיה להם לילה למשמר, הם מתעסקים שם בביטחון, והם מתעסקים שם בבנייה. ומכל מקום, כשנחמיה מגיע, הוא מגיע בתקופה קצת יותר מאוחרת מעזרא, והוא מוצא את עצמו נדחף, למרות שהוא בעצמו היה אחד משרי המלך דריווש, אם אינני טועה, ומגיעים אליו שמועות על המצב המדורדר והתקוע של מהלך ההתיישבות בארץ, שהדברים הגיעו לדרך ללא מוצא. ואז הוא מקבל את המנדט מהמלך לעלות, והוא הופך להיות הפיכה. הפיכה של עבר הנהר, שהוא מקבל מטעם המלך את מנדט השלטון, והוא מגיע שם לירושלים עם נעריו, עם חייליו, ומפיח עוד פולס של חיים בכל התנועה הזאת. אבל שם, בתיאורי ספר נחמיה, אז אנחנו מגלים שכיוון שהוא מגיע אל עיר קברות אבותיו, אז הוא צריך, כן, יש לו סיסמה, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד לחרפה. אבל נסבר שצריך לססמת את הסיסמה הזאת, וכולי היי ואולי, גם, והיא לא כל כך עוזרת. כי עם כל הכבוד לבניין ולמפעל ולהתיישבות שהייתה פה, הסתבר ששפלות הידיים הייתה נוראית. כי הוא מתאר בין העיצות שהוא נתקל בהם שם, שהוא היה צריך להפעיל אותם שם, כדי למשוך את העם אחריו למפעל, להמשך מפעל הבנייה, אז הוא מוצא את חומות ירושלים המפורצים, והוא הולך וסובר בחומה. הולך וסובר, או שמתמונן בחומה, או לפי פירושים, שובר בחומה. כלומר, הוא הולך עם נעריו בלילות, ואת המקומות המפורצים, הוא הולך ופורץ עוד יותר. שובר יותר, מרחיב את הפרצות יותר ויותר. זאת למה? כי מסתבר, על כל פנים לפי הקו הפרשני הזה, מסתבר שאי אפשר היה לדבר שם עם כל העולים, המתנחלים הגדולים בירושלים. למה? כי הם חיו בשפלות כזאת, שכל אחד, כל אחד בתוך עצמו הוא חי, כל אחד דאג לעצמו. ולבוא להגיד, בואו, שלבו את הידיים למפעל כללי, לאומי, בואו נקים פה את חומת ירושלים. הם בעד, כולם בעד שכולם יעשו, אבל אף אחד לא מוכן לקופץ בעצמו. אז הוא מצא את הסברה במה שהוא הרחיב את הפרצות ושבר את החומה, כדי שאם בוקר, אז רואה בעל הבית, הוש, כבר פרצו פה בלילה, לך תדע מי, זה כבר מתקרב לבית שלי, באמת מוכרחים לעשות פה משהו. מתקרב לבית שלי, מתקרב לבית שלי, כל אחד מתקרב לבית שלו, כיוון שזה מגיע לבית שלי, ודאי שזה חובה לאומית ראשונה במעלה, שמוכרחים לעשות פה משהו. זו הדרך הבלעדית שהוא הצליח לדבר בה אל ההמון, אל שווי הגולה האלה. כי זו הייתה הרוח שלהם. וזה היה האידיאליזם שלהם. אז תגידו, למה הם עלו בכלל? לא יודע. עובדה שעלו, היו טובים. אולי עלו בהתחלה ברוח טובה. אולי עלו כי לא היה להם בשמנה להישאר בבבל. כי החברה היהודית פשוט פלטה אותם. ואולי עלו גם קצת לשם שמיים. אבל לשם שמיים שלהם נגמר מהר. עם קשי החיים הממשיים. את צרי יהודה הזכרנו. את צרי יהודה האלה. אל תחשבו שהם רק היו הקוטים וה... צרי יהודה, אתם זוכרים, עלו ביניהם שם, צרי יהודה שהם תמיד מפחידים את העם ועוצרים אותם ויועצים עליהם מחשבות איך לעצור את כל מפעל ההתיישבות הזה וכל מפעל הבנייה הזה, גם מערבים בסוף את הגורמים הפוליטיים הבינלאומיים כדי שהם יתערבו פה ויעצרו פה את כל מפעל. תחשבו, האנשים שהיו שם, היה שם סנבלת אחרוני וגשם הערבי וטוביה העמוני. אבל גשם הערבי, אמנם ערבי היה, וגם גשם. אבל טוביה העמוני, וסנבלת החורוני, לא פשוט שהם היו גויים. הם היו יהודים. רק זה בא מעמון, וזה בא מחורן. ומכל מקום, הם היו יד אחד דווקא עם גשם הערבי. והם דווקא היו מצרי יהודה, והם אלה שהיו במהלכים שם בשלטון בשושן הבירה, כל פנים, או איפה שלא יהיה. אלה הם מהלכים פוליטיים, והם עם הקשרים שלהם הצליחו לעצור פה את כל תהליך הבניין. אז הנה ככן, תבינו את הרוחות, ושלא לדבר על זה שצרי יהודה אלה גם עשו מניפולציות כאלה לגרום לסכסוכים תוך ישראלים, תוך יהודים, כי הם מסרו, שלחו באיזה תרגילים פוליטיים שם מתוארים, באים בלחש יום אחד, מגלים את אוזנו של נחמיה, שמבקשים, עומדים להתנקש בחייו, עומדת להיות פה התנקשות. וכדאי שינוס על חייו, ומאוד כדאי שיסתתר שם להיכנס לבית המקדש, שם להעיזו להיכנס ולהתנקש בו. והוא מתבונן ומבין שזה תרגיל שעל ידי שהוא יברח לבית המקדש ויסתדר שם, אז אחר כך יגידו, הנה הוא נכנס לבית המקדש, וזה הכל תרגיל, תרגיל פוליטי. האיש אשר כמוני יברח, אז הוא לא בורח, לא בורח, ומבין פה את הארסיות והנוכלות של של צרי יהודה והמניפולציות שלהם. רק תבינו את האטמוספירה. ובמציאות הזאת, בסיכמו של דבר, לא רוח ולא נפש ולא מפעל ולא תואר ולא הדר, ובמציאות הזאת דה פקטו הכל בדמדומים, בקרטועים, כשאיש יהודי, אישיות במלוא עוצמתה, במלוא כישוריה, הצד הברור שאנחנו מוצאים אותו הוא נוטש. זאת אומרת, נוטש כשאנחנו מבינים שהוא לא נוטש, בסיכומו של דבר הוא חוזר. ובסיכומו של דבר הוא עושה מפעל גדול שמשנה את כל המהלכים שם בפנטגון, איך קוראים לזה? פנטגון של אז. הוא מצליח לשנות את המהלכים שם במה שהוא הופך להיות לא רק הפיכה כמו שהיה נחמיה בזמנו, הפיכה של עבר נהר, אלא הוא בכלל משנה למלך אחשוורוש, רצוי לרוב אחד. והנה הוא מניע את כל הגלגל הפוליטי הבינלאומי, שכנראה למען המטרה שמופיעה שם בסוף, זאת אומרת ההישג שמושג בסוף, אנחנו יכולים לתאר שבצורה סמויה נסתרת הכוונה הפנימית היא זאת של המטרה שהושג. זאת אומרת, המטרה היא מה שהושג בסוף. מה שהושג, אפשר לשער שזאת הייתה המטרה מראשית. על פי האחרית נבין את הראשית. על כל פנים, אפשר להעלות הסברה, ההשערה, שהיא מאוד סבירה ומתאימה, והיא, שאני מנסה לכנות אותה, אחיזת החוט בקצה הראשון שלו, מתוך הבנת איפה החוט יצא בסוף שלו. אז נבין שכנראה זו הייתה מטרתו של מרדכי. הוא מחליט שעד שהוא יקדיש את כל כוחותיו פה, בגן עדן הרוחני שלו, בירושלים, עם חבריו הקדושים, מכל מקום, מרדכי ידע את אשר נעשה. והוא היה פקוח עיניים לא רק ביחס לסוגיות התורה על כל מרחביהן וחכם בחוכמת של התורה, היה חכם בחוכמת המציאות והכיר את כוחות הנפש, לא רק הפרטיים אלא גם הכלליים. והוא הרגיש שהוא מוכרח לעשות משהו להציל את האומה, את כולה. ולמען זה כנראה הוא הלך, הוא החליט ללכת, ידע את מעמדו, את הערכה שהציבוריות הישראלית רוכשת אליו, והיא מן הסתם עוד זוכרת אותו, מכירה אותו שם בשושן. מן הסתם תיאר לעצמו שהוא יבוא לשושן, הוא מיד יתקבל בתור ראש היהודים, ובתור שכזה, אז מן הסתם היהודים כמו בכל האימפריות תמיד היו להם מהלכים גם פוליטיים, וקיווה לחלחל לתוך מערכת השלטון. וכך עשה, עד שהגיע בסוף לשבת שם בשער המלך, כשהוא קיווה שהמערכת הנסיבות תוביל אותו לכך שבאיזה הזדמנות הוא יוכל לתות את הדברים לטובת העניין. אם זה המצב, אנחנו צריכים להבין מה זה מרדכי היהודי הזה, הזכור. זה מפעל של מסירות חיים, מסירות עולם הבא, מסירות הנפש, לא רק בחיי היומיום, שהוא מאבד את ארץ ישראל ומאבד את החברה התורנית שלו, ולאיזה ביבים רוחניים הוא מוכן להיכנס, אלא הוא גם בפועל יורד ממדרגתו הרוחנית ממש, כי בסיכומו של דבר הוא מפסיד מזה, באמת, כי כשהוא אחרי כל הסיפור, ואחרי כל עשיית הדשמיה, שאומנם הייתה לו, ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו שהוא התכוון באופן כללי, אבל לדעת בדיוק איך התפתחו המאורות, אנחנו יכולים לשער שהוא לא שיער. הוא לא יכל שיער, כי מי יכל לתכנן דבר כזה? מי יכל לחשוב על דבר כזה? היו מערכת נסיבות שהתגלגלו, שרושים ככה מעצמם. אבל מכל מקום, אחרי שהדברים הלכו עם הקו הכללי של מה שהוא קיווה, שהדברים התפתחו, והדברים הסתיים מילתא בידו, מן הסתם עוד יותר ממה שהוא קיווה. אבל אחר כל הדברים האלה, הוא באמת ניזוק, ורצוי לרוב אחיו, ולא לכל אחיו, כי בדלו ממנו חבריו, דווקא הגדולים והאיכותיים, שמן הסתם הוא העריך אותם יותר ממה שהעריך את כל שאר היהודים, ודווקא הם הבטלים ממנו, כלומר הוא יורד ממדרגתו הרוחני, וכל זה הוא מוסר, כל זה הוא מוסר להצלת המצב, לענת הגלגל, משום כבודה של ארץ ישראל. כדי לגלות את עניינה, את מהותה, כי כל התקופה, זו התקופה, זו תקופה של ייסוד המעלה, זה שוב ניסיון לשחזור האחיזה של העם בארצו, כמו שהיה בתקופת יהושע בן נון. אחר הדברים האלה, אנחנו יכולים לשזור פה לא רק את הראשית עם האחרית של סיפור המגילה, אלא עוד נתון. שחזל מספרים שבשעה שבא המן עם הלבוש ועם הסוס, הוא בא והוא מוצא את מרדכי, שהוא מקהיל את ילדי שושן, וכיוון שהוא מגיע אז כולם נבלים. יש שם מין תיאור כזה נוגע ללב, שהוא בטוח שהמן בא לתלות אותו, להרוג אותו, והוא אומר לילדים תברחו, ואומרים לא, אנחנו איתך רבינו. אבל אז מסתבר שלא בא לתלות אותו, ומסתבר שהוא בא בשביל שהמלך חפץ בעיקרו, שמלך מלכי המלכים חפץ בעיקרו. אבל אז יש מין שיחה כזאת שמתנהלת על פי חז"ל ביניהם, והוא שואל אותו, מה לימדת אותם? אז הוא אומר שהוא לימד אותם בשעה שמגיע שם המן, באותה שעה הוא מלמד אותם את הלכות קמיצה, את הלכות העומר, שקומצים מן העומר. הוא שואל אותו המן, מה זה העומר הזה? והוא מסביר לו שהעומר, כמה יש עומר? עשירית היפה הוא? כמה הוא שווה? אני לא זוכר מה עונה לו בדיוק, אבל שווה כמה זה שקלים. אמר לו, בא סרט השקלים שלך, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, תגידו מי שזוכר שיתקן אותי. באו עשרת השקלים שלך, הוא בעטו בעשרת אלפים כיכר כסף שלי. טוב, רק שאלה לי לשאול, מאיפה חז"ל יודעים את כל הדרמה הזאת? מאיפה הם יודעים שזה מה שהם שוחחו ועל זה הם דיברו? אז השאלה הזאת היא מן הסתם אנחנו כולנו רוצים לענות עליה, כמו שאנחנו נענה תמיד מתי שואלים אותנו שאלה כזאת, איפה חז"ל יודעים? אני יודע מאיפה הם יודעים? יודעים, כי אני יודע, מן הסתם יש להם מסורות של תורה שבעל פה, שנמסרו באופן חי באומה, והם שמרו, הם אנשי הרוח, שמרו את המסורות. ואולי תשובה נוספת, אין להם מסורת. בשביל זה הם חז"ל, יש להם רוח הקודש. אז הם יודעים את הדברים ברוח הקודש. ואפשר לענות תשובה נוספת, חוץ משתי התשובות המאוד סבירות האלה שאמרנו, עוד סברה אפשר לסבור. וזה שחז"ל יודעים את הסיפור הזה, כיוון שהם יודעים את הראשית ואת האחרית של החוט החורז, את הסיפור שלנו. כיוון שהם יודעים למצוא את הקו החורז מתוך כל סיפורי פסוקי התנ"ך, התורה, הנביאים, הכתובים, והמגילה. ומבחינים בנקודה הזאת של ארץ ישראל ומקומה. ובנקודת המעבר, נקודת השיא, הלא שם, מתי שהמן בא אל מרדכי, בלילה ההוא שנלדה שנת המלך, זה קו פרשת המים של המגילה, נכון? פשוט. שם, עד אתה אנחנו במתח, כי הכל הולך ומדרדר, העסק נהיה יותר ויותר גרוע. מהנקודה הזאת אנחנו כבר מתחילים להירגע, כי כנראה העסק מתחיל להיות יותר ויותר טוב. זה ברור. נקודת המעבר, שם, באים בחצי הלילה, זה מסתבר שאותו לילה שם מתגלה הנקודה של עניינה של המגילה. סביר ששם מתגלה הנקודה התכליתית, העקרונית, הראשית, הקו, החוט, החורז, סביר שהוא זה שמתבטא שם. על כן, החז"ל יודעים לתאר. אני רוצה להגיד, לעלות סברה, כמו לפעמים שאנחנו מוצאים את זה במהר"ל, שאומר על כמה מאורעות או שמתוארים בדברי חז"ל, או אולי אפילו במקראות, שהנקודה המרכזית זה לא ההתרחשות הפיזית הממשית, שייתכן שהייתה כמו שהיא, אם היא לא הייתה כמו שהיא, לא משנה. כי לא המציאות החיצונית היא העיקרית, אלא חז"ל, כמו הפסוקים, תמיד מדברים על המהות, כמו שהמהר"ל תמיד מחנך אותם. תמיד מדברים על הנקודה הפנימית. אז אם לא היה, ראוי היה להיות. זאת אומרת, בסדר, לפעמים זה לא יכול להיות ככה מצד הטבע, אבל מבחינת המהות זה ככה היה, מבחינת הרעיון, מבחינת האידאה. הקו העקרוני, ודאי, הקו הנשמתי הוא ככה. אז על משקל הזה אני רוצה להגיד גם פה, אולי הידיעה הזאת של חז"ל, אני מתאר לעצמי שהייתה פשוטה כמשמעה, כמו שמתואר על פי ההגדה הזאת של חז"ל. רק אני רוצה להגיד, והיה ולא הייתה, ראוי הייתה שתהיה. כי היא מתארת פה את הנקודה המהותית. מה מתואר לנו פה? מתואר לנו פה מה מסתבר, ששם, בצומו עליי, ועל תאכלו ועל תשתו, שלושה ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי נעשה כן. הלוא כידוע מתי זה יוצא שלושת הימים האלה? פסח, נכון? אלה שלושת ימי פסח, הייתה שם הוראת שעה, הם צמו בפסח, ליל הסדר צמו. מורכב, לא פשוט. ומכל מקום, כי היה שם פיקוח נפש נוראי של כלל ישראל. ויוצא ששם, מה עוסק בצומו ותעניתו, במה עוסק מרדכי? מסתבר שהוא עוסק בכינוס הילדים. למה דווקא הילדים? אפשר לעלות, כי הילדים זה הבל שאין בו חטא. המבוגרים, אנחנו כבר מכירים אותם. המבוגרים, הריקבון של התרבות, הריקבון של השהייה ב... המבוגרים האלה הם הטיפוסים האלה שנהנו מסעודתו של אותו רשע. לא היום, אבל אולי בפעם הבאה אני אדבר עליה, על הסעודה הזו. היי, נרחי. אבל המבוגרים האלה הם אלה של בעלי הפלפולים, הם חכמים חוקמים, הם הסולית, נכון? אלה הצדיקים האלה, אלה שהם כל כך מתוקים, עד שהם יודעים לשבת שם תחת שולחן השלטונות הפרטיים, בעיקר שלא יטריחו את עצמם יותר מדי, וכל הפלפולים שבעולם עוזרים להם כדי להסביר למה לא צריך לעלות לארץ ישראל. במילה קצרה, הם רקובים. ועם מבוגרים, בוא נעזוב אותם. צריך לחדש פה את כוח החיים של האומה מיסודה, מראשיתה. בואו נלך לילדים שלא נשמו כל כך הרבה את האוויר תמי של חוץ לארץ. עדיין השחיתות הרוחנית והנפשית עדיין לא חלחלה אליהם כל כך עמוק. ובואו נמסד בהם את תודעת היסוד, תודעת הראשי. אומר להם מרדכי, לילדים, ילדים, אתם יודעים, לא היינו בארץ ישראל, מה היינו עושים הלילה? קורבן העומר היינו מקריבים. אתם יודעים מה זה קורבן העומר? 10 קדושות נתקדשה ארץ ישראל. כך אומרת המשנה בכלים. 10 קדושות נתקדשה ארץ ישראל. כל ארץ ישראל מקודשת שמביאים ממנה את העומר ושתי הלחם. זאת אומרת, 10 קדושות, מדרגות על גבי מדרגות יש בארץ ישראל. אינו דומה קדושת קודש הקודשים, קדושת ההיכל, אינה דומה קדושת ההיכל, קדושת העזרה, אינה דומה קדושת הר הבית לקדושת ירושלים, אינה דומה קדושת ערי חומה לקדושת ערים הפרוזות. וכל הקדושות כולם, הקדושה הכי מינימלית, שהיא זאת המגדירה את פשוט ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, היא הקדושה שמאופיינת על ידי גבולותיה הפוליטיים, המדיניים של הארץ. הארץ, כל ארץ ישראל, קדושה שמביאים ממנה את העומר. העומר, מהו העומר? ממה מקריבים את העומר? תלמוד לומר, ממאכל, מן השעורים מקריבים את העומר. שעורים זה מאכל אדם, מאכל בהמה. על כל פנים, זה מאכל שהוא משותף לאדם ובהמה. גם שעור, זאת אומרת, חיטים לא מבזבזים על בהמות. אבל שעורים, טוב, אנחנו לפעמים אנחנו אוכלים קווקר, אנחנו אוכלים בירה, אבל שתים בירה. אבל מכל מקום, שעורים נותנים גם לחמורים. העומר, אנחנו מקריבים אותו במוצאי יום ההולדת הלאומי שלנו, מוצאי יום ראשון של פסח, בחג הלאום, בחג ההיות הלאומי שלנו, עם ההתרקמות הלאומית שלנו, אנחנו נאחזים בעבודת האדמה של ארץ ישראל, שבראשיתה כל כך נעלה בקדושתה, עד שהיא גם דוחה את השבת. כוויכוח שיש לחזל עם הביתוסים, ובעסק גדול קוצרים את העומר, במיוחד שהוא בא בשבת, מגל זו, מגל זו, הקצור, קצור, הקצור, קצור, קצור. בעסק גדול כדי לגלות מהי קדושת עבודת האדמה של ארץ ישראל, מהי קדושת הוצאת פירותי הקדושים של ארץ ישראל, מה עניינה של האחזות הטבעית בארץ בכל גבולותיה, שכל הארץ מקודשת שמביאים ממנה את העומר. כי היא הממד הזה של העומר וכוח התזונה הבהמי של הארץ, נקודת הבהמיות שמשותפת לאדם ולבהמה, היא מתבטאת דווקא בסעורה, שזה הכוח המזין את היסוד הבהמי, קרי הרגשי. בשכל מותר האדם מן הבהמה. רגשות גם לבהמות יש. את שתי הלחם אנחנו נקריב בחג הביקורים מן החיטים. שם תתגבר הדעת בד בבד עם חג מתן תורה. אבל בראשית יסודה של האומה, הנקודה הלאומית זהו רגש לאומי. מה שמגדיר את הלאום זה היחס הטבעי, הבהמי, הפשוט, הרגש. ואת הרגש הזה קודש הוא, בשורשו קודש הוא, מיועד הוא לקודש, וניפו הכהן. ממחרת השבת יניפנו הכהן. ואת הרגש הלאומי הזה שמניפים אל הקודש, כל תוכן היחס אל הארץ ואל עבודת האדמה שלה, והוצאת פירותיה, והקשר הנפשי, הטבעי הזה, שהוא מונף, אחר שהוא מנופה ב-13 נפה, הוא מונף שם אל הקודש, אותו אנחנו הולכים וסופרים 50 יום, עד שמחברים אותו אל המנחה החדשה, להשם, אל קורבן החיטים, נתחבר הרגש הלאומי, אל הדעת, והיה משכן אחד. את הסוגיה הזאת, את תודעת הרגש הלאומי, יש לייסד מראשיתו, שם, בתומעת שושן, בתומעת ארץ העמים, לקחת את הגרעין היסודי של האומה, אותו הבל שאין בו חטא, ולחיות אותו, לחיות בו את תודעת הלאום מסוד הקודש שלה, בקישורה אל הקודש. הנקודה הזאת באה 10 השקלים שלך ובעתו ב10,000 ככסף שלי, כי הנקודה הזאת היא כבודה של ארץ ישראל, היא התודעה הפנימית שלמענה מסר נפשו מורדכי, וכל עניינה הסמוי הנסתר של המגילה לשם הוא חותר. טוב, עד כאן להיום. בפעם הבאה אם יצא, בפעם הבאה זה יוצא בפורים, זה יוצא מוצאי תענית אסתר, מוצאי תענית אסתר. טוב, צריך בירור אם יש שיעור או לא יש שיעור.